טוב, אז עכשיו נפתח את הפרק. אז מאזינות, מאזינים, צופים, צופות, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט I Go You Go, הפודקאסט של Go Nemo, והיום אני מארח כאן את אפרת היקרה.
היי.
יוגו, הפודקאסט של קואץ' נימו. כיף לארח אותך, וברוכה הבאה לבוקס שלנו. את אפרת פגשתי ממש לא מזמן, לפני כחודשיים, עברנו ביחד איזושהי סדנת קרח ממוקדת לחיילים שיצאו מאזור לחימה, והמטרה הייתה שם בכלל להעביר אותם איזשהו סיבוב כזה שבין לחימה לשגרה, כמה שאפשר. ונושאי העניין שאפרת אוחזת בחיים שלהם כל כך כל כך מעניינים וכל כך קרובים ומשיקים לעולם שלי, שאמרנו שחייבים להקליט איזשהו פרק.
נכון.
אז אפרת, בואי תציגי את עצמך קצת למאזינים.
אז קודם כל, יש לי שלושה בנים ובעל וכלבה.
שזה מלא.
אני שחיינית מים פתוחים ושחיינית בריכות. אני מורה לאיינגר יוגה ומורה לפילאטיס ומדריכת נשימה בשיטת בוטייקו, ובעברי הרחוק שאני מנסה להצניע אותו לפעמים. גם למדתי משפטים ואני סיימתי עורכת דין, אחר כך עשיתי תואר שני במנהל עסקים וחדשנות ויזמות, שדווקא מאוד עוזר לי בדברים הנוכחיים שאני עושה, ואני גם כמובן מדריכת מים קרים והידרותרפיסטית.
כמובן.
ואם שכחתי משהו.
זה יעלה בטוח.
אין ספק.
אז כיוון ששנינו חולקים את האהבה המטורפת הזאת גם להיכנס למים קרים, והרבה אנשים קוראים לזה טרנד, בואי ניתן ככה, זה יהיה הקיקסטארט של האירוע. למה מים קרים כל כך מושכים בני אדם, ולמה הם כל כך מפחידים בני אדם?
וואי, שאלה מדהימה. ואת זה שאל אותי, דווקא הוא שאל אותי בצורה קצת אחרת, אורי גיטלבן, שהכניס אותי פעם ראשונה למים בטמפרטורה של 2 מעלות. הוא אמר לי, מאוד מעניין אותי, או מסקרן אותי, מה מושך אותך במים הקרים. ואני אמרתי לו, בלי להתבלבל, זה הפחד. ויש בנו משהו בתור בני אדם שגם נמשכים לפחד וגם נרתעים ממנו.
האסור הזה, אני חושב.
האסור, המפחיד, אני קוראת לזה הרבה פעמים, הגנב תמיד חוזר למקום הפשע.
חד משמעית, נכון.
ושנים אני פחדתי ממים קרים. אני הייתי נמנעת משחייה, גם בקיץ, היה לוקח לי המון המון זמן להסתגל. ממש, רק באוגוסט, בחודש הכי חם, בשעות אחר הצהריים.
25 מעלות במים.
התכוונת 32.
וואו, פיפי.
היום אני לא יכולה לשחות שם.
כן, זה נורא, זה להזיע.
כן, ממש. אבל אז התחלתי, דווקא שמעתי את ווים הוף, וזה היה גם בדיוק בתקופה שהתחלתי את התזונה הקטוגנית, ואמרתי, אני חייבת לבדוק מה זה הדבר הזה. וברגע שהייתי פעם אחת, זהו.
זהו.
אני עדיין מפחדת מזה.
באמת?
וחוזרת לזה שוב ושוב.
כל פעם לפני שאת נכנסת למקרה,
תמיד יש התלבטות.
וואו.
אבל זה דבר טוב, תדע לך, שבדיוק שמעתי את אנדרו אוברמן מדבר על זה.
נכון, על הדופמין.
לא על הדופמין.
אז?
יש אזור במוח שנקרא anterior mid cingula cortex, שזה אזור שמצאו אותו פעיל מאוד אצל אנשים שהם באריכות חיים טובה, ומבחינה קוגניטיבית הם ברמה שפתית גבוהה וזיכרון. ומתי אתה עושה אקטיבציה לאזור הזה, או מתי אתה מריץ או מגדל את הקשרים בין הנוירונים, כשאתה מתמודד עם פחד שהוא חיובי לך. זאת אומרת, אם אתה הולך...
יוסטרס, כלומר.
בדיוק.
איזה יופי. אז היוסטרס למי ש... רגע משלים את זה, יש לנו דיסטרס ויוסטרס, שאחד מהם מפריש הרבה קורטיזול לדם, והוא מפחיד בעצם, באמת, ומקצר חיים אפילו. ואת היוסטרס שהוא סטרס שהוא מובנה, והוא...
הוא פשוט בשליטה שלך.
הוא בטוח, בדיוק.
אנחנו יצורים שאוהבים שליטה, לדעת איפה זה נגמר, איפה זה מתחיל, ומה היכולת שלי להשפיע על דברים.
בול.
אז תמיד יש לי את החשש הזה של אולי לא היום, ואולי מחר, ולא כל כך בא לי.
אין כבר לדחות את הקץ.
וואו.
מדהים, אני... לתוך המים האלה הגעתי, אני חושב, פעם ראשונה שנתקלתי בכלל באיזה ספרות כתובה על זה, זה היה איזשהו ספר של הרב חיים סבטו, וזה היה בצבא, הייתי חולה, וראיתי שהוא ממליץ שם לעשות מקלחות קרות. אני וואלה מגניב, וניסיתי ובאמת זה תפס. ואז בגלגול השני זה כבר יותר ווים הוף, וזה יותר האגו שלי שיחק שם, של אני יכול לשבת 5 דקות בקרח ולהראות לכולם, אבל לאט לאט האגו פינה את מקומו, יותר מדע ויותר הקשבה פנימית, עשתה איזשהו תהליך, ואז אמרתי, טוב, עכשיו שנה, במשך 3 פעמים בשבוע אני נכנס, ועושה לעצמי איזשהו ליינאפ, והפחד נעלם, כלומר, זה כבר לא אישי.
אז אתה צריך לחפש משהו חדש.
די, די, אין לי כוח.
כדי שנשב פה עוד 40 שנה ועדיין נהיה שרפ.
בלונג'יביטי שלנו.
בדיוק. דרך אגב, היוסטרס זה של הנס סלי, להזכיר אותו. הוא טבע את ה...
את המונח.
בדיוק.
אנחנו, לפני שנכנסים למים, אנחנו עושים תרגול נשימות, נכון?
אתה.
אני.
אני לא.
את לא.
לא.
אוקיי, יופי.
דווקא אני מנחה משהו אחר לגמרי.
אז בואי נפתח את זה.
התרגול נשימה של ווים הוף הוא תרגול נשימה שמעצמו מעורר סטרס, כי הוא לוקח אותנו לכיוונים של היפרוונטילציה.
נכון.
אני התחלתי עם זה, אבל גילוי נאות, נהיה לי גם טינטון באוזן אחרי התרגולי נשימה האלה, שהם היו בשבילי מאוד מאוד חזקים.
אינטנסיביות שלי.
מאוד. ואז לא היה מספיק דאטה על הנושא הזה, וביררתי גם עם דוקטור מיקי הרלינג, שבזמנו היה רופא משפחה שלי, והוא גם...
אני מאוד אוהב להקשיב לו ל...
הוא גם מתרגל ווים הוף, הוא גם מדריך ווים הוף, ולא הכירו שום נתונים על הדבר הזה, ולאט לאט הצטבר קצת גוף מידע. על הדבר הזה, ויש אנשים שהם יותר רגישים, שמערכת העצבים שלהם יותר רגישה. ובאותו שלב גם למדתי הדרכת נשימה בשיטת בוטייקו, שהיא מדברת בכלל על זה שרוב האנשים נמצאים בהיפרוונטילציה כרונית, בלי שבכלל הם מודעים לזה. ואני כשאני מדריכה את הסדנאות שלי, או בכלל, כשאנשים נכנסים אצלי למים קרים, אני דווקא מדריכה לשלוט, להיות הטייס, להרגיע את הדופק, להרגיע את הנשימה, ולהיות במצב שהוא הרבה יותר פרסימפתטי מאשר סימפתטי, כי המים הקרים נותנים לך את זה גם ככה. אז זה גם מאוד מאוד מוריד חרדה, וזה גם כלי שאני נותנת לאנשים בבית, שאחר כך הם יכולים לישון יותר טוב, לנהל את היום יום שלהם בצורה יותר טובה, כי את הסטרס אי אפשר לדעת מה יוליד יום, בוא.
נכון, אנחנו חיים במדינת הסטרס ה...
גם לפני זה, גם לפני זה, תחשוב, אתה לא יודע מה ייפול עליך, אבל אתה כן יודע שיש לך איזשהו כלי, בארגז הכלים שלך, בבוקס שלך, שאתה יכול להוציא אותו במידת הצורך ולהשתמש בו, וכבר להוריד את המדדים שלך, לשלוט יותר טוב, להיות הרבה יותר...
והנה חזרנו לאותו גוף שולט, לאותו מקום.
אבל זה הכל אותו דבר, אנחנו מערכת עצבים, ואנחנו המוח הקדום, כמה שאנחנו רוצים להיות חדשניים ויזמים, אנחנו שוכחים שהמקום של...
עדיין חיות.
כן.
אז אנחנו כן עושים איזשהו תרגול, נשימתי שמביא כן. לנו כלי לרגיעה, ובעצם המים הם סטרס, והכלי נכון. לרגיעה הוא נשימה, והתחלנו לזרוק המון, המון מילים על, כמו שאמרת, סימפתטי, פרסימפתטי, ואני רוצה רגע לצלול לעולם הנשימה, שאני חושב שזה הנושא העיקרי יותר ש, נכון. שנדבר עליו, ובואי נסתכל רגע, אולי נתחיל בזה בסקירה של איך בן אדם ממוצע נושם היום, איך הוא נשם פעם, מה הפערים, למה אנחנו צריכים להיות מודעים לנשימה, ובוא ניקח את זה לפה.
אז אם נסתכל בוויקיפדיה על קצב נשימה, נראה שקצב נשימה תקין זה בין 12 ל-20 נשימות בדקה. זה כמו שתסתכל על קצב לב תקין ותראה שהוא בין 60 ל-100 פעימות בדקה. עכשיו, יש הבדל מאוד משמעותי אם הקצב שלך הוא 60 פעימות בדקה או 100 פעימות בדקה, ועדיין זה יהיה תקין. אז כמו שאנחנו רוצים דופק שהוא יחסית נמוך בזמן מנוחה, אנחנו רוצים מספר נשימות נמוך בזמן מנוחה. רובנו לא שם. ואני עושה הרבה פעמים מתחילת הסדנאות שלי, בוא נבדוק רגע מה הקצב נשימה שלנו. ברגע שאני אומרת, בואו נבדוק מה קצב הנשימה, משהו משתנה.
כולם מתחילים לנשום לאט.
או לאט, או יותר חזק, או נשימות עמוקות. ולא שמים לב מה הקצב, מה זה בכלל, איך אני נושם ברגיל שלי. אבל כשמודדים ורואים, אז רוב האנשים מודדים 16 נשימות בדקה. זה די הרבה לאנשים שלא עושים שום מאמץ. לפני כמה עשרות שנים, כשרמות הסטרס היו יותר נמוכות, דרך אגב, מספר הנשימות היה יותר נמוך. ויותר נמוך. אבל בחיים המהירים שלנו היום, הכל הולך ומתגבר, גם הדופק שלנו, גם הרמות סוכר שלנו, וגם מספר הנשימות שלנו.
אז יש הלימה ישירה בין קצב החיים לקצב הנשימות.
לקצב הסטרס, לגמרי.
ולקצב הסטרס, ומפה אולי זה למה צבים חיים הרבה יותר זמן.
אבל תכף אתה תתחיל לנשום 5.5 נשימות בדקה, ותראה שזה ממש ממש אפשרי, וגם אתה נכנס למוד הרבה יותר רגוע.
אני אשמח, תמיד להיות יותר גרוע, אני אשמח, זה... מסעת חיי.
חוץ מזה שרובנו נושמים יותר מדי מהר, או יותר מדי, אנחנו גם נושמים מהפה, ולא מהאף.
שהוא העבר הנשימה.
שהוא העבר הנשימה, אבל בגלל אלרגיות ומזון שהולך ונהיה יותר רך, ואנחנו לא עושים פחות. תחשוב, האדם הקדמון, לועס בשר, מפצח עצמות, הלסתות מאוד מאוד חזקות, אז כל מבנה הלסת הוא אחר, אז השרירים יותר חזקים, אז הפה יכול להיות סגור, גם ביום כשלא מדברים, וגם בלילה כשאנחנו ישנים.
איזה נשירה של הלסת.
כוח הכובד מושך את כולנו למטה, במיוחד את הלסת, ואז...
אנחנו מתחילים להיות נוזלים עם הזמן.
זה נכון, ולכן נורא חשוב להקפיד על נשימת אף גם ביום וגם בלילה. בלילה יש לנו הרבה פחות שליטה על זה, אבל בואו נתחיל מהיום.
אז זה נושא שעלה כמה וכמה פעמים בפודקאסט, העניין של נשימה אפית. בואו ניתן עכשיו את המיין אישיוז, למה נשימה אפית היא חשובה, ולמה נשימה פומית דרך הפה היא לא טובה.
אז... יש שלושה דברים עיקריים שהנשימה מהאף עושה. אחד זה החימום של האוויר. אנחנו נושמים אוויר בטמפרטורה של החוץ, היא יכולה להיות או חמה או קרה, אבל היא צריכה להגיע לריאות בטמפרטורה מסוימת. כשאני נושמת מהאף, אז האוויר עובר חימום, תהליך של חימום והוספת לחות, והוא מגיע לריאות בצורה אופטימלית. כי יש באף שערות, האף עובר דרך מערות האף, הוא עובר שם כל מיני תהליכי ערבול, והוא מתחמם, סופח לחות ומתחמם ומגיע לריאות בצורה אופטימלית. עזרתי לריאות. דבר שני, זה הפילטור. השערות גם מפלטרות, מנקות את האוויר שנכנס מכל מיני חלקיקים קטנים, ושוב, האוויר שנכנס הוא הרבה יותר נקי. והדבר השלישי, שמעט מאוד אנשים יודעים, שנשימה מהאף מייצרת מולקולה שנקראת nitric oxide, מכיר? זה מולקולה שנמצאת בדם שלנו בצורת גז, ובעצם היא אחראית על הרחבה של שרירים חלקים, והיא... כל איבר בגוף הוא בעצם צריך את המולקולה הזאת, וכשאנחנו נושמים מהאף, אז המולקולה הזו מיוצרת במערות האף, בסינוסים, ואנחנו נושמים אותה ומכניסים אותה דרך פי הפועל למחזור הדם שלנו.
וזה בעצם בפועל שזה... עוזר לנו לפתוח, השרפת היא גם שריר חלק, הלב הוא שריר חלק.
הקיבה, המעיים, הכל.
כל האיברים הפנימיים
נכון,
שלנו בעצם שלא סיבים.
כלי אדם במוח וכן הלאה, אנחנו הרבה יותר חלקים מאשר...
מאשר סיבים.
ממש.
ואז בעצם העבודה הפנימית שלנו היא הרבה יותר יעילה, כלומר כל השרירים האלה עובדים בצורה יותר יעילה.
נכון, בגלל הספקת דם, בגלל הספקת חמצן, נוטריאנטים, פינוי פסולת.
יש סיכוי שבגלל נשימה לקויה, השרירים האלה או האיברים האלה, לא מתפקדים טוב למשך שנים, או לא מתפקדים ב-100%.
כשאנחנו צעירים, יש לנו הרבה יותר יכולת לספוג כל מיני פולטים שאנחנו עושים לגוף שלנו. אנחנו יכולים לאכול בשתיים בלילה ולא יקרה כלום לסוכר שלנו. אנחנו יכולים גם לא לישון כל כך. אנחנו צעירים, אנחנו ב... זה החיות. אבל העניין זה שאנחנו מדברים על אריכות חיים, ועל אריכות חיים בריאה. ואנחנו רוצים להגיע למצב הזה במקסימום קפסיטי שלנו, ולשמור על כל האיברים שלנו במקסימום יכולת פעולה, בלי להיעזר בכל מיני כימיקלים מבחוץ. אז לנשום מהאף.
אז לנשום מהאף קודם כל?
גם בספורט.
וואו, אנחנו נגיע לזה, נגיע לביצועים, בטח, אני חושב.
רגע, יש לי אתגר בשבילך.
כן, אני אוהב אתגר.
להתחיל?
זרקי עליי, קדימה.
אז אני היום, לא היום, שבוע אני עשיתי מדרגות בחדר כושר, ונזכרתי שכשהבן שלי, שהיום הוא בן 16, הוא הייתי בשבוע 40 והוא לא נולד.
וואו.
אז אמרו לי, תעלי במדרגות. אז אמרתי, איזה מדרגות יש פה בסביבה? מגדלי עזריאלי.
עזריאלי גדול, 51 קומות, 52.
הוא לא נתן לי לעלות. אמרתי לו, לא, השומר. הוא ראה אותי עם חודש צ'י. אמרתי לו, אתה יודע, אני עורך הדין, אני אכתוב לך ויתור מתביעות. חתם לי, חתמתי לו. עליתי עם בעלי שיחיה, ירדתי ולא ילדתי. אבל עכשיו אנחנו נעשה את זה עם פלסטר על הפה.
גדול, גדול, גדול. טוב, אז מה המשימה? אנחנו נעלה מדרגות, אני ארוץ.
נעלה מדרגות עם פלסטר על הפה, רק מנשימת אף.
אוקיי, קדימה.
זה אימון.
אז אנחנו ננסה, במקום עליית מדרגות, נשים פה קופסה ונטפס עליה?
אפשר. יאללה. אני תמיד בחדר כושר עם פה סגור, ולפעמים יש לי גם פלסטר על הפה. כבר מכירים אותי החבר'ה שם.
בדיוק היום שלחו לי, גם בהרצליה, גם עומרי מעביר את זה, והיום שלחו לי תמונות של אנשים עם פלסטר על הפה. נימו, מה הם עושים שם? אז עכשיו אנחנו הולכים להסביר על מלא למה הפלסטר על הפה ומה נותנת נשימה אפית בכושר.
אז הרבה פעמים אנחנו, מה שמכתיב לנו את הסוג הפעילות שלנו זה בעצם הקצב לב שלנו שבעצם אמור לספק לנו חמצן לרקמות. עכשיו החמצן הוא לא הקומפוננט היחידי, זה גם היכולת שלנו להיות טולרנטיים, עמידים לפחמן דו-חמצני. כשאני נושמת נשימות מהירות, או הרבה נשימות, אני בהיפרוונטילציה, אני בעצם לא מצליחה להחזיק מספיק פחמן דו-חמצני, אני פולטת אותו החוצה, והפחמן הדו-חמצני היא בעצם מולקולה, שמסמנת להמוגלובין, עכשיו תשחררי את החמצן מההמוגלובין אל התא. אוקיי? אז זה לא רק להעשיר את הדם בחמצן, זה גם לשחרר את החמצן אל התאים. כשאני סוגרת את הפה, אני מכניסה חמצן, ואני מעלה את רמת הטולרנטיות שלי לפחמן דו-חמצני, כי אני לא נושפת מהר והרבה.
הגוף יאגור בתוכו, יהיה בתוך הסיסטם, הרבה יותר
CO2
מאשר ברגיל.
אכן. ואז כשיש לי יותר פחמן דו-חמצני, אני אוכל לשחרר את החמצן, אם אנחנו נבדוק סטורציה, אנחנו נראה שהדם שלנו הוא מאוד מאוד רווי בחמצן, אבל הרוויה של החמצן בתוך הדם, פחות מעניינת, אני רוצה שזה יגיע לקצה של הציפורן ברגל, מקום הכי רחוק. אז אני מעלה את הטולרנטיות שלי לפחמן דו-חמצני, ובעצם אני משפרת את היעילות שלי.
יש לזה ערכים מדידים ממש?
לדעתי בכל מיני מעבדות של פיזיולוגיה של מאמץ, יודעים לבדוק את זה, וזה קשור גם לחומצות חלב, וזה קשור גם לכל מיני דברים אחרים, אבל היום רואים המון המון ספורטאים, יש שחקני טניס שעשתה אימון שלם עם פלסטר על הפה, וזה היה בכל העיתונים הכי גדולים, ורץ גדול. מראטון שהצליח לרוץ. בשחייה לצערי, אי אפשר לנשום מהאף. סליחה, אי אפשר לנשום מהאף, רק מהפה.
זה...
נכון.
אלא אם כן, אולי שנורקל.
אין, גם שנורקל לא. תאמין לי שניסיתי.
שנורקל אף. אוי, גדול.
מסכת אף.
אולי מסכה סגורה? טוב, בוא,
אבל נשימה מהפה מאוד מייבשת.
חד משמעית, נכון.
גם כשאנחנו מדברים הרבה ושנינו מאמנים, נכון?
כן, לא סתם הגרון שלי במצב כזה.
כל המורים גרונם ניחר.
אמת, ניחרתי.
אז צריך לשתות יותר. אז נשימה מהאף היא פחות מייבשת.
מילה ללחות.
מאשר נשימה, כי אתה גם לא מאבד כשאתה מדבר... אתה פולט? בדיוק, אז פחות אתה מתייבש, עוד יתרון.
אדיר, את רוצה שנעשה ניסיון לנשימה אפית?
אתה.
שנעשה.
ודאי.
תדריך אותי.
יאללה, קדימה.
קדימה, קדימה.
אז עכשיו נמרוד הולך להדגים לנו מה היעילות שלו של הוצאת הפחמן הדו-חמצני. הפחמן הדו-חמצני צריך באופן אופטימלי לצאת מהריאות בלחץ של 40 מילימטר כספית. והקפנו טריינר שיש לי פה, שהוא מכשיר ביו-פידבק, יראה לנו בדיוק באיזה לחץ אוויר נמרוד נושף.
וואו. תמיד חלמתי לדעת כמה אני נושף.
אתה אפילו לא ידעת שיש לך את האפשרות הזאת.
אני לא ידעתי שיש לי קפנו.
קפנו, זה הקפנו. אז את זה אתה שם על האף.
משקפיים.
משקפיים ועל האוזניים.
אז נוריד את המשקפיים.
אתה יכול לשים את
המשקפיים, מתחת לאף. רגע, זה פה, וזה כאן.
זה, יופי. עכשיו אתה צריך רק לנשום מהאף. ותכף הוא ייתן לנו פה שני מדדים. אחד, זה המספר נשימות בדקה, והדבר השני שהוא ייתן לנו, זה הלחץ שאתה מוציא בו את האוויר, וכבר אני רואה שאתה סבבה. אבל תעשה נשימות רגילות, תעצום את העיניים כדי שלא תהיה מושפע מהביו-פידבק. 5 נשימות בדקה, 4.6. זאת אומרת שאתה יכול להסתדר מצוין עם כל כך הרבה פחות.
ומה יקרה במהלך אימון?
אה, מה קורה לדופק שלך כשאתה מאוד מאומן?
עולה.
כן, אבל
איך הוא כשאני מאוד, כשאני מאוד מאומן, נכון.
הבייסליין שלך הוא פחות גבוה.
נכון.
ואיך הוא בריקאברי?
אז ייקח לי פחות זמן כדי להפס.
כן, זה בדיוק זה. פחות.
אוקיי, אז חיברת אותי למחשב. אני נשמתי וראיתי איך הגרף עולה ויורד, אנחנו נשתול את התמונה. מה ראינו שם? מה הממצאים?
אז רואים שני דברים. רואים, א', את קצב הנשימות, שמקודם דיברנו עליו שצריך להיות, בין 12 ל-20, וראינו שנמרוד באמצעות נשימה מודעת, איטית ושקטה, הצליח להוריד את המספר נשימות שלו לבערך 5 נשימות בדקה, ושרד, כדי לספר.
ומרגיש נפלא ולא חסר לי אוויר.
להפך, עוד יותר טוב. והדבר השני שראינו זה הלחץ שבו, או את היעילות של הנשימה. אמרנו מקודם שאנחנו הרי מערכת של צינורות, כלי הנשימה שלנו, גם כלי הדם זה צנרת שהיא אומנם מלאה בנוזל.
חלולים, חלולים, נקבים, נקבים, אמרו עוד פעם.
גדולים מאיתנו. אז ראינו מה הלחץ שבו נמרוד מצליח להוציא את האוויר שלו בזמן הנשיפה, כשהלחץ האופטימלי צריך להיות בין 35 ל-45, כשבהיפרוונטילציה כמובן הלחץ הוא הרבה פחות יעיל, הרבה פחות גבוה, ולכן אנחנו צריכים לנשום יותר כדי לספק יותר חמצן, כדי שהחמצן הזה ישתחרר לרקמות, אז אנחנו מערכת פחות יעילה. ברגע שמעטים את הנשימה ומעלים את הלחץ של הנשיפה האיטית, אז הכל מסתדר.
מדהים.
מתייעל.
זה קו אחד שפתאום מסדר תפיסה שקשה להבין. זה
צריך לראות לפעמים.
כן, כן.
אני נורא אוהבת את If you can measure it, you can fix it.
That's it. If you can dream it, you can do it.
לגמרי.
זה אותו דבר.
אנחנו יצורים מאוד שצריכים לראות משהו בעיניים. אנחנו, נכון?
נכון, ויזואלי. מאוד ויזואלי, מאוד מוחשיים. כן. הדוגמאות זה
גם לא תמיד מאמינים.
את משמעית, אנחנו לא מאמינים.
לא מאמינים.
אנחנו צריכים לראות, צריכים לחוש, צריכים גם צריכים להיפגע כדי להבין שלפעמים שזה לא טוב.
כן, זה מכשיר למידה.
אז יפה.
כן.
איך אנחנו יכולים בעצם, אם דיברנו קודם על פלסטר על הפה ונשימה אפית תוך כדי תרגול, כושר, מה אנחנו משפרים שם?
אז אנחנו משפרים את היכולת שלנו לספוג חמצן לרקמות בצורה יותר טובה. בסוף אנחנו כולנו רוצים לספוג נוטריאנטים כדי שהשריר יגדל, נכון? מספיק חלבון, מספיק דם, הכי חשוב.
פעילות אירובית, מה זה אירובית? בכלל זה לשאת חמצן לתוך תא על מנת לייצר אנרגיה.
יש היום את האימונים האלה ששמים את ה-blood flow restriction, את הגומיות האלה, כדי לעצור את הזרימה הדם בצורה חלקית, כדי שאחר כך הזרימה הדם תהיה יותר משופרת, ואז השריר יגדל בצורה יותר מהירה, בצורה יותר יעילה. בסוף הכל זה משחקים של נוטריאנטים, אנחנו אוכלים קילו ביום, אבל אנחנו נושמים 13 ליטר, או 13 קילו אוויר ביום.
וואו, זה מלא ליטרים.
זה מלא.
13 קילו אוויר.
מי חושב על זה בכללה?
לא, איך אפשר לקמת את זה? זה איזה שקית צריך.
תשמע, נפח הריאות שלנו הוא אצל גברים 6 ליטר, ואצל נשים זה 4 ליטר.
ואפשר באמת לקחת נשימה של 6 ליטרים?
לא, אתה לא צריך, כי נפח נשימה רגיל שלך זה חצי ליטר. אז אתה מחשב חצי ליטר כפול 16 נשימות בדקה, כפול, כך וכך, כך וכך, וכך אתה מקפקן.
איקס ליטרים.
נכון.
אז למה אנחנו, יש לנו 6 ליטרים, אם אנחנו משתמשים בחצי, ולמה לא רק ליטר או 2? זה לא יותר יעיל?
חצי ליטר זה בזמן שאתה במנוחה. כשאתה בזמן של פעילות אינטנסיבית, אתה צריך יותר, אתה צריך יותר. וחוץ מזה שהגוף שלנו, תמיד יש לו את העתודות שלו.
רזרבות, כן.
כן. שתי ריאות. אז למרות שלפעמים נאלצים להיפרד מ
יש לי חבר, היה קרבי, והוא שירת עם פחות חצי רעה והכל היה סבבה.
כן.
כלומר, הגוף יודע לתת את, את הקצוות כשהוא צריך.
לגמרי.
אז אני ספורטאי ואני רוצה לשפר יכולות אירוביות. אני על עצמי לקחתי פעם לרוץ ריצת 5 עם פלסטר על הפה. פעם ראשונה, הקילומטר הראשון היה גיהנום. היה גיהנום כי האף לא היה רגיל לשאת כל כך הרבה אוויר.
מדהים.
אבל לאט לאט זה השתחרר. ואני חושב שזו הייתה אחת התוצאות היותר טובות שלי, ולו מהבחינה של איך הרגשתי אחרי הריצה. הרגשתי הרבה יותר ערני, הרגשתי שפחות התאמצתי. איפה, איזה ספורטאים זה כן פוגש? אמרנו ששחייה זה לא.
אבל כל השאר כן. זה רק עניין של אימון, והיום יש מסכות ששמים על ה אני לא יודעת אם ראית, אבל יש מסכות ששמים על הפנים ספורטאי עילית, שבעצם מדמות אימון בגובה.
כן, לחץ גבוה.
בדיוק. כי אתה לוקח פחות חמצן, mm-hmm. זה בסוף על אותו אפקט, שלא אני המצאתי כמובן, זה נקרא אפקט בור, mm-hmm. שהוא עובד על זה שאתה, יש לך פחות חמצן, אתה צריך להתאמץ בשביל להשיג אותו, אתה צריך להיות מאוד מאוד יעיל במה שלקחת. נכון. אז אתה צריך להיות מאוד מאוד עמיד לפחמן דו-חמצני. אז עושים עם זה ממש אימונים שלמים. זה, פעם היו עושים אימונים, נכון, במקומות גבוהים.
בעצם הגובה, באוניברסיטת תל אביב, שראיינתי שם, אז יש להם היום מלון כן? גובה.
אז המסכה הזו מדמה את זה. אנשים רצים עם זה, זה לא כך יקר, אפשר לקנות זה באמזון.
מעניין אם ברמה, בסופו של דבר, כשנמצאים ב-high altitude, בגובה גרב, גם אדם עצמו מייצר עוד קולטני חמצן.
מייצר, בוודאי, הוא מייצר, אתה צריך להיות שם מספיק זמן, אבל זה ביו-hack.
כן, זה ביו-hack, נכון.
כן, אתה פשוט מייצר יותר כודריות דם אדומות, שהן משאירות יותר בהמוגלובין, ההמוגלובין יכול לתפוס יותר חמצן, מעט שמסתובב, אבל אתה פשוט יותר יעיל, אתה יודע לתפוס אותו.
ממש טורבו ל...
אז אתה עושה את אותו דבר בגובה פני הים.
מדהים, מדהים. איפה עוד נשימה פוגשת אותנו? אז אמרנו בספורט, אמרנו בחיי היום-יום אנחנו נושמים יותר מדי, בספורט, איפה עוד הנשימה יכולה להיות...
בסטרס.
בדיוק, בוא נפתח אולי את המצבי קיצון. סטרס, כי אנחנו מדינה בין הרגועות בעולם, לא ראינו מלחמה, זה כבר...
שנתי.
כבר חמש דקות.
היא עוד לא נגמרה לדעתי.
איפה היא לא? אנחנו עוד הרבה זמן, וגם אני חי על הקרקע הזאת 43 שנים, מהיום שנולדתי הייתה מלחמה, מבצעים, מלחמה, מבצעים, מלחמה, וזה לא רק זה, זה אופי. אנחנו על הכביש עצבנים, אנחנו אנשים חמים, חמי מזג, זו המדינה שלנו.
נכון.
בואי נרפא אותה. בואי נדבר גם על...
לא, אבל אום זה בדיוק אותו דבר, כי מה אתה עושה באום? אתה לוקח אוויר, ואז אתה מוציא אותו לאט, 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 לאט. עכשיו, אנחנו לא יכולים לשאוף ולנשוף באותו זמן.
נכון.
אז אם אנחנו בנשיפה איטית וארוכה, אנחנו נכנסים למצב פרסימפתטי, הרבה יותר רגוע, ועל הדרך חסכנו לנו איזה 2-3 נשימות. אז לא סתם האום הזה...
הגיע.
קורה כן. לפני שיעור יוגה, אבל זה נכון שכשאנחנו במצב שהוא אלרט, אפילו אם אנחנו לא בהתקף חרדה, שבו אנחנו יכולים להיכנס להיפרוונטילציה, גם במצב שאנחנו, אני יכולה לספר על עצמי וגם על כל מי שסובב אותי, שבימים המאוד מאוד חשוכים של תחילת המלחמה, אז כל שנייה היה לי כזה מין,
הנחה,
שזה... נובע ממחסור באוויר, ואז לוקחת לקיחת אוויר גדולה, ואז שחרור מאוד מאוד גדול של אוויר, דבר שגורם לניפוח נודיות הרבע, בעצם להחזיר את החמצן שאיבדנו. כי כשאנחנו בסטרס, או שאנחנו לא נושמים טוב, אנחנו מחזיקים, או שאנחנו נושמים יותר מדי. אז קשה מאוד לשנות נשימה. למה? כן, אנחנו עושים את זה כל הזמן, זה כבר מנגנון אוטומטי.
הוא 100% אוטומטי עד שאנחנו משתלטים עליו.
אנחנו יכולים להשתלט עליו בצורה חלקית. כן. כי ברגע שאני אומרת, בואו נשים רגע לב לנשימה שלנו, משהו כבר קורה. המודעות שלנו משנה, יש לנו אפשרות לשלוט בנשימה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. כי על קצב הלב אי אפשר להשפיע. על מהירות העיכול שלי, אני לא יכולה להגיד לקבע עכשיו, תרגעי, והיא תרגע או תרגע. תאיץ את עצמה לפי מה שאני רוצה. אבל את הנשימה אני כן יכולה לשנות בצורה חלקית.
הנשימה עצמה, אבל יכולה להוריד את הדופק, נכון?
לגמרי.
אוקיי.
לגמרי.
יש לנו איזשהו...
כי היא עובדת על אותו מנגנון, על המנגנון הפרסימפתטי. במיוחד נשימה סרפתית.
אמרנו
כי...
הרבה סימפתטי, פרסימפתטי.
אולי נגיד על זה מילה?
כן.
אוקיי, אז מערכת העצבים האוטונומית שלנו, יש לה שני ענפים. יש לה את המערכת האוטונומית, שהיא בעצם גורמת לנו לתגובת ה-fight or flight, או freeze. היא בעצם מדליקה את כל המערכות שצריכות תגובה מהירה. היא מעלה את דופק, את קצב הלב, היא מעלה את הלחץ דם, והיא עושה tunnel vision, שאנחנו אמורים להיות בפוקוס על האיום שבא לנו, והיא מחדדת לנו את השמיעה שלנו, והיא עוצרת לנו את פעילות העיכול, או מאיצה אותו, כדי שנשתחרר מהפסולת ונוכל...
להיות קלים יותר.
בדיוק. היא גם גורמת לשרירים שלנו להיות באלרט, והיא מאיצה את הנשימה. אז זאת המערכת הסימפתטית. והמערכת הפרסימפתטית בעצם גורמת להרגעת כל מה שהדלקנו בהתחלה. עכשיו, המערכת הסימפתטית נדלקת מאוד מאוד מהר, משום שהיא פועלת על מהמוח המאורך לעמוד השדרה, וכל מערכת העצבים שיוצאת מתוך עמוד השדרה, וזה המון המון עצבים. הפרסימפתטית נסמכת על עצב אחד ויחיד, שנקרא עצב הווגוס. זה עצב קרניאלי, העצב הארוך ביותר בגוף, העצב, זה עצב מספר 10, הוא יוצא מהחלק האחורי של האוזן, והוא מעצבב לנו את אותם איברים בדיוק, שהמערכת הסימפתטית בהמון המון עצבים עצבבה. אז תחשוב על המון המון רכבות שיוצאות באותו זמן, וקו אוטובוס אחד, שעכשיו אמור ללכת ולאסוף את, את כל מה ש... את כל הנושאים שירדו. אז לוקח לזה לא מעט זמן. למה העצב הווגוס הזה מאוד מאוד מעניין? משום שהוא עובר דרך כל מיני תחנות חשובות, הוא עובר גם דרך הלב והריאות, אבל הוא עובר גם דרך השרעפת, וברגע שאנשים, ומעצבב אחר כך את הקיבה ואת הכבד וכן הלאה, ברגע שאנחנו נושמים נשימה שרפתית מודעת, והנשימה היא איטית, עצב הווגוס מקבל סטימולציה, וכשהוא מקבל סטימולציה, אז הנשימה היא יותר רגועה, או אנחנו גורמים לנשימה להיות יותר רגועה, ואנחנו משדרים למוח, הכל בסדר, לא צריך לברוח משום בעל חי, משום, אנחנו בשליטה. אז הדופק יכול לרדת ולחץ הדם יכול לרדת, זה לוקח זמן, כן? זה לא קורה בשנייה.
כן.
למרות שיש נשימות שזה נקרא physiological sigh, שהן יכולות להרגיע את מערכת העצבים מאוד מאוד מהר, אולי נראה את זה.
קדימה.
אנדרו אוברמן מדבר על זה הרבה.
אני מת על ההדגמות האלה.
שאיפה, אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים שאיפה אחת מלאה ועוד שאיפה, ולאט לרוקן מהפה. עכשיו אפשר לעשות את זה פעמיים שלוש, לא צריך לעשות את זה כל הזמן. אבל זה ישר ההאטה.
זה די מזכיר את מה שתיארת קודם, שפתאום את לוקחת את זה.
זה בדיוק הקרחצן, זה בדיוק זה. מה קורה כשאנחנו בסטרס? אנחנו הרבה פעמים לא נושמים, יש לנו עצירות נשימה. דרך אגב יש מחקר שאומר שזה קורה לנו גם כשאנחנו פותחים מייל.
אמיתי.
ממש.
וואו.
פתאום כאילו, מה הולכים לקבל? אז... וזה קורה לנו גם בשינה, זה קורה גם לבעלי חיים, והנשימה הזאת קורית באופן אוטומטי, בלי שאנחנו מודעים אליה, אבל, having said that, עכשיו אנחנו מודעים אליה, אז יש לנו פה כלי, שאנחנו יכולים להשתמש בו, אם למשל ילד קפץ לנו לכביש, נתנו ברקס, ועכשיו אחרי שהוא קפץ והכל בסדר, אנחנו רוצים להרגיע את עצמנו מהר.
לוקח, מה נזמן. שידרנו למוח.
בדיוק, הכל בסדר.
עכשיו בסדר.
זה בסדר. זה בסדר, כי רוב השדרים שאנחנו מקבלים, הם מהגוף למוח, ולאו דווקא מהמוח לגוף. אז נשתמש בגוף כדי לשדר למוח שאנחנו בסדר. אז זה המערכת עצבים.
אז מי שמקשיב לנו כרגע ורוצה לקחת איזשהו צעד פעיל בעניין הזה של הפחתת סטרס ברמה היומית,
לפחות את זה. את הנשימה הפיזיולוגית במצבים של סטרס קיצוני, ובכלל כשאנחנו במודעות, להאט את הנשימה, לנשום מהאף, לשמור על פה סגור, אם אפשר. יש כאלה שממליצים אפילו לראות נטפליקס עם פלסטר על הפה, ושזה מאמן נשימה אפית.
ענק. זה יכול להיות יופי של גג, שנטפליקס ישלחו לכל המנויים פלסטר, סתמו את הפה ורק
לשמור. יש פלסטרים יהודיים לשינה בלילה, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותם, מכיר?
כן, אבל תרימי.
טוב, מוכרים אותם באמזון, אבל אפשר לעשות את זה גם עם קינזיו טייפ.
כן, קינזיו טייפ.
ופשוט לשים את הפלסטר או בצורה אורכית או בצורה רוחבית.
מה עושים
לי שם
זקן?
בעלי עושה את זה ואין בעיה. תשמע, נשימה או בוא נגיד נחירות בלילה, זה דבר שהוא יכול להרוס זוגיות.
חד משמעית.
כי הבן זוג, גם אם זה שנושם דרך ה... פה או נוחר, זה לא מפריע לו בשלב הזה של חייו, אז הבן זוג, זה כן מפריע לו, ואז יש כבר כל מיני עניינים ביניהם, כי השני לא יעשה.
אם השינה נפגעת, ובשינה יש המון, יש גם פרק על שינה, תקשיבו לו, יש המון דברים שקורים בשינה, וזה דבר מאוד חשוב, כמעט כמו נשימה. נשימה, אם לא ננשום קצת זמן, נמות, אבל אם לא נשען טוב לאורך זמן, יש השפעות פיזיולוגיות ארוכות טווח ומנטליות ארוכות טווח.
ואם ננשום דרך הפה בזמן שינה, או נהיה חשופים יותר לדום נשימה בשינה,
אז בבקשה.
אתה מכיר.
אז בבקשה. אז בעצם בעזרת סגירת הפה בפלסטר בלילה, יכולה להכריח אותנו לנשום דרך האף.
למי שיכול לנשום דרך האף, כי להרבה אנשים יש, מקודם אמרת על הריצת 5 קילומטר שלך, שבהתחלה היה לך מאוד קשה לרוץ. כן. אז האף הוא מין איבר כזה, ש-if you don't use it, you lose it. ברגע שאנחנו לא משתמשים בה, כמו שריר, כל שריר אחר, נכון? יש אטרופיה.
נבון, אטרופיה.
בדיוק. אז מערות האף נהיות יותר צרות, והיכולת שלנו לנשום מהאף היא קשה, כי זה בכל זאת סוג של מאמץ, לקחת אוויר מצינור שהוא יחסית צר, לצינור שהוא יחסית, או לריאות שהן
רחבות.
אז תחשוב איזה לחץ צריך להיות.
מפל הלחצים
הוא הפוך. ממש, כן. ממש. אז אתה צריך להיות מיומן בזה. אז בהתחלה ביום יום לא בזמן פעילות גופנית, ולאט לאט להציג את זה בזמן פעילות גופנית, שהיא יותר בשליטה, פחות בשליטה, mm-hmm. זאת אומרת, או אימון אינטרוולים, לשחק עם זה, לא ללחוץ כל הזמן עם הרגל על הגז, אבל כן להיות מודע לזה.
אני בתפיסה, זה יותר מתאים לי לריצה, או איזשהו משהו שהוא moderate, מבחינת קצב לב שהוא יחסית moderate. עכשיו אמרת אינטרוולים, זה יותר מכניס אותי לעולם שלנו. צורך העניין הרמת משקולות, או עבודה עם קטלבל או דמבל, ואני צריך לעשות עכשיו 20 חזרות כבדות, ולעשות מתח ושכיבות צמיחה. אני חושב על כמות האוויר שאני לוקח, אני לא מדמיין איך זה יכול להיכנס דרך פה.
אז מה שמכתיב לך את היכולת שלך, זה בעצם כמה חמצן, נכון? אתה מכניס לשריר.
כן.
ככל שתהיה מערכת יותר יעילה בהכנסת חמצן, לא רק מבחינת שריר, אלא מבחינת כמה אתה יכול להכניס חמצן, ולסבול פחמן דו חמצני, אתה תצליח לעשות את זה. אבל זה לא ביום אחד.
כן.
ולנשימה צריך סבלנות. סבלנות וזמן. ואנחנו הרבה פעמים רוצים תוצאות מאוד מאוד מהירות.
מה זה? בכל החיים אנחנו רוצים כאן ועכשיו.
נכון, אבל זה... אין מה לעשות. זה תרגול. זה תרגול, ו... אבל ששכרו לצידו.
זה רק צריך להסביר כמה הבנפיט שווה את ההשקעה הזאת. זה כמו להסביר כאן. זה לא תראו תוצאה עכשיו. זה עוד 3 חודשים, עוד 5 שנה, עוד שנה ועוד 2.
וזה גם לכל החיים.
ואז זה לכל החיים, כי נכון. עבודה קשה היא באמת, באמת משתלמת.
ביוגה אומרים שהעבודה היא חשובה ולא התוצאה. זאת אומרת שגם אם אני אף פעם לא אהיה בודי בילדרית, או לא יהיה לי מבנה גוף כזה, אבל עדיין השרירים שלי יהיו מספיק חזקים, והעצמות שלי לא יישברו בגיל מבוגר, אז עשיתי את שלי.
אמת.
וזה גם עם נשימת אף. אף אחד פה לא חייב לרוץ מרתון, אבל כן להיות מסוגל לנשום מהאף. והנושא הזה בעולם מאוד מדובר, ויש על זה ספרים ופודקאסטים, אבל בארץ מעט מאוד מטפלים בנושא הזה של נשימה, למרבה הצער.
סטיגמות, אנחנו אנשים שעד שמשהו הופך ל... למה אני אגיד לך? כי כמו שמסתכלים על יוגה, ישר מתארים טבעונית, רזה ותקיקה ושדופה, אז מי שנושם מהאף, אז עכשיו הוא גם איזה מחבק עצים וזה...
א', אני מאוד אוהבת לחבק עצים.
מרה.
מטורף. מטורף. אבל... אבל...
איזה פטריות את אוהבת יותר? סתם.
אין, איזה פטריות? אני כזאת סחית. אני קלין. על הדופמין של עצמי אני רצה.
איזה כיף, זה גם זול יותר. אז הישראלי הוא קצת... אני כל הזמן אוהב להגיד נרד אותה, אבל הישראלי הוא צריך לדעת ב-101% שהדבר זה הדבר האמיתי לפני שהוא ישים פלסטר על הפה. אחרת, משחקי אגו.
יש את זה המון המון מחקרים.
משחקי אגו וכאלה.
יש מחקרים מדהימים בנושא הזה, וכל הזמן חוקרים את זה יותר ויותר. יש למשל מחקר שהרי המגדלה היא האזור במוח שאחרי על הפחד והחרדה שלנו.
כן.
ואז עשו... מצאו אצל מישהי שאין לה את המגדלה, זה הרי בלוטה בצורת שקד, ואין לה את המגדלה. זאת אומרת שאין לה פחד, היא מאוד מאוד מסוכנת.
וואו.
ואז מה עשו איתה? חשפו אותה לרמות יותר גבוהות של פחמן דו-חמצני, בנשימה.
הכניסו את הגוף לסטרס פנימי,
ומה
אמיתי.
ומה קרה? התקף חרדה.
די!
ויש עוד מחקר שראו שינויים בנשימה אצל אנשים חרדתיים, שסובלים מחרדות, שלא סבלו מחרדה, אבל צפו אצלם שינויים בנשימה שעה לפני שהתקף החרדה קרה. זאת אומרת שאנחנו מאוד מאוד רגישים לשינויים ברמות של חמצן ושל פחמן דו-חמצני. זה דבר שניתן לשינוי. כמו שיש גמישות מטבולית, אנחנו יכולים לחיות על קטונים ועל גלוקוז, אנחנו גם גמישים מבחינת היכולת שלנו לשנות את העמידות שלנו לפחמן דו-חמצני. זה עניין של תרגול ושל... כמו בווים הוף, נכון?
כן. הגמישות והיכולת גם לשלוט היא בסופו של דבר, אבל היא דיסציפלינת, כלומר, חייב לתרגל וחייב לאמן.
אבל אין משהו בחיים האלה בלי תרגול.
נכון? אני לא בא מהצד השני, אני פשוט מקבל או מחפש את הכלים כדי להסביר למה זה כדאי.
אז הנה, אמרתי, anterior mid cingula cortex.
תראו כמה יש לכם בראש ולא ידעתם את זה.
בשביל זה, רק בשביל הדבר הזה, בשביל שלא בעלים להתאמן, ובכל זאת אני הולכת להתאמן, כי אין מה לעשות, בוא. למי בא בחמש וחצי לצאת מהמיטה החמה, ולבוש בגד ים, ולהיכנס לבריכה, ולהתחיל...
זה לא כיף, אבל כמה שזה יותר לא כיף, זה הרבה יותר מתגמל, וזה מדהים כמה הקורלציה הזאת עובדת.
לגמרי, לגמרי. זה, והמוח שלנו יודע לתגמל את זה.
כן? אני,
להפך.
אני מספר את זה לכל מי שרוצה לשמוע, אני מאמן כושר שנים, אני שונא כל רגע לפני שאני צריך להתחיל את האימון. שונא, שונא. אבל ברגע שזה התחיל, מתחיל ליהנות מזה, ואני הכי נהנה כשהאימון נגמר,
ברור.
אבל כשהוא היה קשה, כשהוא היה רצח.
כן.
זה התגמול שאני אחר
לגמרי, עשיתי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואם אתה עושה סאונה אחר כך...
וואו, כן. כן, כן.
זה היתרון באימונים בבריכה.
שסאונה ליד.
שיש סאונה ליד. נכון.
יש אזורים שלא כיסינו מבחינת...
אתה רוצה שנדבר על heart rate variability?
קדימה, בוא ניכנס ל-HRV.
אז אתה יודע מה זה HRV?
את תספרי לי.
אוקיי. בוא נעשה את זה בצורה מאוד פשוטה. בוא ניקח את המקרה המתמטי הקל, שבו הלב שלך פועם בקצב של 60 פעימות בדקה, אני מניחה שפחות.
כן, במנוחה קצת פחות. כן, כן, אבל
בטח בלילה הרבה פחות.
אני לא מדעתי בשינה, אבל במנוחה אנחנו יורדים לאזור ה-50.
כן. אז אני רואה שככל שאני מתאמנת יותר, הדופק שלי בלילה יותר נמוך, וגם ה-HRV שלי משתפר. מה זה HRV? HRV זה מדד, זה בעצם מדד פיזיולוגי, שנותן לך איזון בין מערכת העצבים הסימפתטית לפרסימפתטית. הנה אנחנו סוגרים את המעגל.
הנה מחברים.
בדיוק. אז מה זה אומר בעצם? היום ספורטאי אילית מאוד אוהבים למדוד
הכל.
להם הכל, נכון. רמות של חומצה לקטית וסוכר ולחץ דם וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט וכשמו כן הוא מודד את השונות שבין פעימות הלב. אז באופן סכמטי, אם הלב שלנו, שלך נניח פועם 60 פעימות בדקה, כביכול כל שנייה נופלת פעימה, נכון? לא נכון. אנחנו רוצים, אמרנו מקודם, גמישות. אנחנו רוצים שיהיה לנו יכולת ריקאברי טובה. ויכולת ריקאברי טובה זה יכולת לרוץ מהר ולאט. להגיב מהר ולהגיב לאט. אז אנחנו רוצים שהפעימות שלנו יהיו שונות אחת מהשנייה במרחקים שלהם. מה מכתיב את השונות הזו? הנשימה. כשאנחנו לוקחים אוויר, השרעפת שלנו יורדת למטה. יש לנו פחות לחץ על הלב, ולכן יש סיגנל הלב משדר, או המוח משדר ללב סיגנל, תגביר את הדופק, משום שיש פחות לחץ על הלב.
לחץ.
נכון. ובנשיפה זה בדיוק הפוך. השרעפת עולה, יש יותר לחץ על הלב, ולכן...
הוא בעצם כל כך חכם שאומר, בוא אני אשתמש בפחות אנרגיה, כי שריר אחר עכשיו מתאמץ, אז הלב פחות יתאמץ, יפעם פחות.
כן.
זה?
השאיפה היא סימפתטית, היא אקטיבית, והנשיפה היא פרסימפתטית. אז ה-heart rate variability זה בעצם נותן איזה סוג של מדד שבודק את האיזון בין הסימפתטי לפרסימפתטי. אוקיי? עכשיו, ככל שאתה בריקאברי טוב, אז ה-heart rate variability שלך יהיה גבוה. זה קשור גם במין, זה קשור גם בגיל, זה קשור גם בשינה, זה קשור גם ברמת פעילות שלך, זה קשור כמה שאתה שותה, אם אתה מספיק עם מלחים. יש המון המון דברים שמשפיעים על ה-heart rate variability, משום שזה מדד של מערכת עצבים. אז יש המון המון קומפוננטים שמשפיעים על מערכת עצבים, אפילו social interaction משפיעה על ה-HRV. עכשיו, בודקים את זה באמצעות כמה, לי למשל יש את הבעת שנקראת Aura Ring.
עלייך עכשיו רגע?
כן. את הבעת שמנטרת שינה.
זה גיזמו חשמלי?
יש פה כל מיני סנסורים.
רגע, בוא נראה את זה.
טבעת שמיוצרת, או שהיא טבעת פינית, שכבר לא מוכרים אותה בארץ משום מה.
גילו שזה...
והיא נותנת המון מדדים. שהסינים
אוספים עליך מידע.
אז הפינים אוספים עליי מידע. אין לי בעיה, אני מאוד אוהבת את הפינים.
הפינים הם בסדר.
יש שם הרבה מאוד שלג ומים קרים.
חד משמעות.
וסאונות. בקיצור, היא נותנת את כמה שעות ישנתי, את השלבי שינה שלי, אם זזתי הרבה, רמות סטורציה בלילה, וגם נותנת לי את ה-HRV. וזה סוג של מדד לראות איך אני, עכשיו מאחר ויש לי אותה כבר כמה שנים, והתחלתי לשחות בצורה רצינית לפני 3 שנים, אני רואה שהדופק שלי מאוד ירד בשלוש שנים האלה.
גם בפעילות הגופנית.
וואו, חבל על הזמן. בשינה עכשיו בלילה זה יכול להיות גם דופק הכי נמוך 47, לפעמים 44.
נייס.
שזה לא היה ככה. וגם ה-HRV שלי השתנה. עכשיו, ה-HRV זה מדד מאוד מאוד אינדיבידואלי. זה שאצלי זה 34 ואצלך זה 40 ואצל הבן שלי זה 80, זה לא אומר...
אנחנו צריכים להסתכל על זה כיחסי...
אני אמורה להסתכל על זה על עצמי, אם אני בדרך ל-34, אבל השבוע אני 25, מה קרה? אולי לא מספיק התאוששתי עם האימונים, אולי לא ישנתי מספיק, אולי אני בסטרס ואני צריכה לתרגל יותר נשימה. ויש מכשיר ביו-פידבק שבודק את זה. ונימי...
יאפ.
הולך לתרגל את זה.
איזה כיף.
שים את זה באוזן.
בתנוח.
בתנוח. וזה יבדוק לך את הדופק.
הוא ייקח לי מהתנוח את הדופק?
כן. אתה, לא, אתה זוכר, אתה צעיר מדי. כשאני הייתי רצה על הטרייד מילס בתקופה שהייתי רצה, אז היה מין כזה קליפס לאוזן.
לאוזן זה היה?
מה, אתה לא מכיר?
לא מכיר, לא היה אותי להכיר לזה.
שמים באוזן ואז אתה רץ.
ענק.
וואי וואי וואי, אלוהים, אני כל כך מתושלח. שגם המילה הזאת היא מתושלח.
תעזבי את העת חפירה, את חופרת את המור יותר גדול.
קרינג'. הנה, אינר בלנס. מכשיר זול, יחסית, ועובד מעולה. הנה, זה לחוץ?
זה אמור okay. לחוץ.
זה אמור, זה אמור להבהב.
הוא יבהב עד עכשיו. חברים.
אז הוא גם פייסר של נשימה, והוא גם, תכף יתחיל לקרוא את המדדים. כן. אז הנה, זה כבר נותן לנו את המדדים של HRV. עכשיו עשיתי לזה קורולציה עם החגורה של פולר, כן. וזה עובד פיקס. עכשיו, ה-HRV הוא בצורה של הסינוס הריתמיה, של הקצב נשימה.
כמו שראינו גם
נכון,
קודם.
נכון, אנחנו גל בעצם, אנחנו גל.
כולנו גל אחד גדול.
הנה.
יש.
יפה. דופק 60, פיקס.
אני ירוק.
הוא ירוק. ורואים שאתה מאוד מאוזן מבחינת מערכת העצבים, הסימפתטית והפרסימפתטית. אנחנו לא אמורים להיות רק בסימפתטי או רק בפרסימפתטי. בסוף העניין זה הבלנס. אז הוא לוקח לך כל מיני קריאות של דופק, פעם 70, פעם 56.
זה היין והיין.
הוא חותך כל הזמן.
אקסלנס.
הצד השמאלי זה מראה את הפעילות של מערכת העצבים הסימפתטית. הצד הימני מראה אנשים שהם בפרסימפתטי. למשל, אנשים שהם בדיכאון, וכבר ראיתי את זה, הם יותר בעמודה הזו.
הצד הימני יותר.
נכון. אנשים שהם בחרדה, יותר בצד השמאלי. אבל אתה איש מושלם.
הוא כה רחוק משם.
אבל מבחינת מערכת העצבים שולט. הטייס האוטומטי עובד.
אוי ואבוי.
עכשיו, אם אתה תנשום, כמו שדיברנו מקודם, לאורך הכדור הקטן, שאיפה, ולאורך הצד השני נשיפה, שזה בעצם נשימה קוהרנטית, זה יכניס את מערכת העצבים שלך לאיזון מושלם בין היכולת להגיב כשתצטרך, זה הסימפתטי, לבין היכולת להירגע עכשיו, כי שום דבר לא קורה. ואז יהיה לך את הסינוס המושלם. עכשיו, תמיד שאומרים את הדברים האלה, אז משהו מתחרבש, כי אנחנו נורא מתרגשים.
נכון.
זה הקטע של הביו-פידבק, דרך אגב. להראות לך באיזה מהירות...
מייצר שונות.
אתה בכלל לא מודע לאיזה דברים כאילו מלחיצים אותך.
זהו, בדיוק. כי העניין שאני רוצה לעמוד ביד של הכדור בדיוק,
בדיוק, נכון.
פה אנחנו נעשה גם פרינסקל.
ככה עולים עליך, דרך אגב,
בפוליגרף.
בפוליגרף. יש לי גם מכשיר כזה שבודק זה הרגשית.
לעזאזל, בוא נבעלך, תגידי, הוא זה, כאילו, את קושרת אותו?
לא, הוא מכיר אותי כבר. א', הוא כבר עשה פוליגרפים, בוא, זה כבר אמרו, לא, הוא בצבא, אלוף משנה, אמרו לו, בוא, אדוני, אמרו לו, אותך אנחנו נתפוס רק על הזה הרגשית, כי בדופק אתה מת, אבל תסתכל לזה יופי, אתה רואה?
וואו.
נהיה לך סינוס
יפה. סינוס יפה, פרינט סקרין.
פרינט סקרין ואליך, דן.
זה ה-HRV,
רבותיי. זה
ה-HRV. תדעו שיש לא HIV.
ושהוא חשוב.
לא
HIV. חס ושלום.
מבוי.
זה כל 80's.
מגניב. איזה כיף לחזור לסאונד הזה. יפה, טוב, אז עשינו איזה טיול קצר ארוך.
לגמרי, ואפילו לא דיברנו על המבנה פנים והנשימה, אבל עזוב, זה פודקאסט אחר.
זה פודקאסט אחר.
לגמרי.
אבל בואו ניתן סקירה באמת קטנה על מה כן נגענו. אז נגענו, קודם כל, דיברנו על כניסה למי קרח, דיברנו על האפשרות של נשימה לרגיעה, אולי תתניע אחר כך גם איזשהו תרגול הביתה.
יאללה.
עברנו דרך נשימה, פי, דרך HRV, דרך מערכות סימפתטית, פרסימפתטית, שליטה בנשימה בעזרתה, שליטה בדופק, כלומר יש פה
וכושר.
וכושר בתוך כדי נשימה פית, מה החסרונות של נשימה דרך הפה, איך אנחנו יכולים לשפר את זה. אז יש פה ממש עולם ומלואו, זה כמו שבן אדם בוחר איזשהו סגמנט של כושר, אז רבותיי, להתחיל לבחור גם לחקור את הנשימה, כי זה משפיע ממש ממש מהר.
לגמרי.
אז בואי ניתן.
הדרך הכי מהירה להגיע למערכת העצבים היא הנשימה.
קודם כל, תנשמי.
נכון, לא סתם אומרים את זה. לא סתם אומרים. תעצור.
כן, אז פעם דיברנו על זה שבן אדם שהוא בפאניק, אומרים לו תנשום, תנשום, אבל זה תנשום לאט. תנשום רגוע.
בדיוק. לא עוזר להגיד לבן אדם תרגע. אבל אפשר להסתכל לבן אדם שהוא בהתקף חרדה, ולאט לאט להאט לו את הנשיפה. ברגע שמעטים את הנשיפה, אז זה בעצם התרגול הכי טוב שאפשר לעשות, פשוט להיעט.
פשוט רגוע.
Slow food, slow breathe.
אדיר.
Breathing.
אז מכל אורח שלי ואורחת, אני מבקש איזשהו טיפ לחיים. אז את מוזמנת א', גם לתת לנו איזשהו תרגול שכל אחד יוכל לעשות בבית ולהתחיל להיכנס לעולם הזה, ובכלל טיפ שיכול להיות בכלל, את יודעת, משפט מוטיבציה, או איזשהו ציטוט, או משהו שהוא שלך, ונזרוק את זה קדימה.
יאללה. אז תרגול נשימה שאני מאוד אוהבת ללמד, זה נשימה קוהרנטית, שהיא בעצם מכניסה אותנו ל-HRV שהוא אופטימלי מבחינתנו, וזה אומר שאיפה בספירה של 5 ונשיפה בספירה של 5.
בלי פאוזות בקצוות.
בדיוק, בלי עצירות. פשוט להיכנס לקצב הזה, לגל הזה שעולה ויורד בנשימה, תמיד יש עצירות קטנות בין השאיפה לנשיפה, אי אפשר להימנע מזה, זאת אומרת, זה הדפוס נשימה, אבל לא להתעכב על הדבר הזה. וכל האנשים שאומרים לי שהם לא מצליחים להירדם בלילה, תוך שנייה נשכבים על הרצפה אצלי ונוחרים. אז יש לי פה. אז זה טיפ שהוא מעולה, כי הרבה אנשים גם נאבקים בשנת לילה. אז תרגול נשימה. טיפ לחיים.
כן.
Don't stop. לא לאבד את זה, לשמור על המנוע הפנימי, להדליק את עצמנו כל פעם מחדש, כי זה מה שיש לנו בעצם בחיים האלה. אז להשתמש בכל מה שאפשר.
לעשות.
מוזיקה, מים קרים, ספורט, חברים, הבסיס של החיים.
החיים עצמם הם החיים עצמם.
ובואו לים.
אמן. וואו, אפרת, תודה רבה רבה רבה.
תודה לך.
שיחה סופר מעניינת ומועילה.
מהמם.
מאחל שניפגש עוד.
אנחנו ניפגש.
עוד סדנאות ונפזר את הטוב הזה לעוד הרבה אנשים.
לגמרי.
שמחתי מאוד ואני חייב לומר שרכשתי עוד ידע וחידדת לי עוד נקודות ש...
אנחנו נעלה את עזריאלי ביחד.
בא, זה קל, אבל עם סלוטייפ על הפה.
לגמרי.
וווסט על הגוף. כלומר, אנחנו ניקח עוד אקסטרה משקל, זה לא יהיה סתם.
אמא.
אין מה לעשות. אמרנו פחד. אמרנו פחד.
אוקיי. ואם אני אעלה 2 קילו?
לא נורא, לא נספר. נעלה עם וסטרק.
לא, 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 לא. אוקיי, סבבה.
אז תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו לעוד פרק. נתראה בפרק הבא של I Go You Go.
ביי.
צ'או.